של השיעור הזה או המבנה הארגוני של הלימוד הזה, שיש לי קצת תהיות לגביו, אבל הוא נתון ואני נכנס לתוכו. זאת אומרת, אני מכיר כמה וכמה סוגי לימוד. סוג לימוד אחד שמרצה או מורה או רב או מלמד כזה ואחר לוקח ספר מסוים או נושא מסוים ומדבר עליו מחילה ועד סוף. סוג אחר שאני מכיר זה שיש נושא כללי, נושא רחב, זה מקובל גם באקדמיה וגם בעולם הישיבות, יש איזשהו נושא רחב, מטריית על, ובתוכה יש תתי נושאים. אז זה עוסק בתת נושא א', וזה בתת נושא ב', וזה בתת נושא ג', וזה בתת נושא ד', וכו' וכו'. וככה מתארגן הנושא הפרטי ונותן את התמונה הכללית. פה, לפי מה שהוצג לי, זה, כמו שאומרים ביידיש, קצת נשתאים ונשתאר, שלא בדיוק זה ולא בדיוק זה. זה איזשהו, לוקחים איזשהו בנידון דידן למלאך האידאות בישראל, שזה חיבור בפני עצמו, שיש לו זרימה, זה לא כמו נניח קובץ של 8 פרקים, 8 קבצים, סליחה, שמן הסתם כך ואחרת מוכר לכם, שכל סעיף וסעיף או כל נושא ונושא או כל פסקה ופסקה יש לה את המבנה שלה והארגון שלה, ובסופו של דבר האורך, ליתר דיוק הקורך במקרה של 8 קבצים, הוא זה שקרח אותם ביחד. פה זה לא ככה, פה על מלאך הידיעות בישראל, בשונה מרוב כתבי הרב קוק, יש לזה איזשהו ציר מסוים, איזשהו מהלך מסוים, שיש לו התחלה ואמצע וסוף. אז לבקש ממרצים שונים לדבר, או מרבנים שונים, אני לא יודע בדיוק מה הגדרה בנושא הזה, לדבר על פרקים מסוימים וכו' וכו', זה קצת לא מתחבר וקצת לא מתרצף בשון רצף. אבל כמו שאמרתי, זה הנושא, זה המבנה וזה הארגון, אז אני שלם עם מה שניתן ו... אני מתחבר לאיזשהו מקום, אבל זה גורם לאילוצים מסוימים, ואני אגזיר מאוד, לא בדיוק אילוצים, זה גורם להשלכות מסוימות, ואני רוצה להתייחס לפחות לשתי השלכות של הדבר הזה, ואז ניגש יותר לנדון דידן. כשהתכתבתי עם נתנאי, ואני כמה חמד כתבויות בעניין הזה, אז השבוע, כמובן זה השלשום, משהו כזה, אז כתבת לי שהיו לכם בנושא של מלאך הידיעות עוד שני מרצים, והמרצה הראשון שזה ידידי וחברי, כמעט הייתי אומר מנוער, חבר חדר שלי, ישבנו אחד ליד השני כמה וכמה שנים, הרב בני, היה הראשון שדיבר, ואחר כך היה מישהו אחר שדיבר, ואני עכשיו מגיע לפרקים ד' ה', אני השלישי. מזה, ושאלתי פחות או יותר מה אמרו, אז קיבלתי שורה וחצי על הראשון, ופחות או יותר שורה וחצי על השני. אני מזכיר את הדבר הזה, בגלל שאני חייב להתייחס, ולו בקצרה לשני, וקצת לראשון. אבל למרות שאני מוכרח לומר שאני לא הייתי כאן, אז כמו שאומרים, זה הכל מפי השמוע. אבל אולי יש דברים בגו, אז חייבים להתייחס, ולו גם בהבזה, כי נקודה היא משמעותית, היא נקודה היא מהותית, זה לא איזשהו דבר כזה קטן לעזר פוזר שם. תחילה לגבי הרב בני, אני מבין שהרב בני דיבר איתכם מה שדיבר איתכם, אבל בעיקר, או לפחות בן אשר הזכיר גם קצת משהו על הקובץ עצמו, על החיבור עצמו, אז מאחר ואני לא יודע בדיוק מה הוא אמר, וחזקה עליו שאומר דברים טובים ונכונים, אז אני אסתפק אך ורק באמת במילים ספורות או בהבזקים ספורים לגבי החיבור, שמי שיודע יודע, מי שלא יודע אני גם אציין איפה אפשר לעשות השלמה לעניין הזה, הכל בקצרה. אז נזכיר בקצרה שמדובר כאמור באחד החיבורים הלא רבים של הרב קוק שנכתבו כחיבור בפני עצמו. פותח סוגריים, שוב, אני לא יודע עד כמה כל אחד מכם מצוי בכתבי הרב קוק, ותהליך היווצרותם ותהליך עריכתם וכו' וכו', שזו סוגיה ארוכה, חלקה גם סבוכה, חלקה גם מאתגרת, חלקה גם יש כאלה שמבקרים אותה, נושא שמאוד מאוד נדון וגם נכתבו עליו לא מעט עבודות, כולל גם מאמר אחד שאני כתבתי בזמנו בתרביץ, וכולל גם אפילו דוקטורט שכתב בדבר הזה. כלומר, זה נושא שבכלל עוסקים בו, הנושא של עריכת כתבי הרב קוק. אז בשונה מחלק ניכר מאוד מכתבי הרב קוק שהרב קוק כתב אותם באופן מסוים ועריכתם או צורת הצגתם לנגד עינינו כיום בצורה אחרת, הרי לעומת זאת למהלך האידאות בישראל נכתב על ידי הרב קוק, ואומנם נערך על ידי הרב צבי יהודה, אבל פורסם ערוך על ידי הרב צבי יהודה, על ידי הרב קוק בחייו. כלומר, הוא ראה את העריכה, הוא ראה את הארגון ואמר אוקיי, זה כנראה שאמר אוקיי, מקובל על העניין ואפשר לזרום מזה קדימה. זאת אומרת, זה מדובר בחיבור שיש לו התחלה וסוף וכיוון, ולצורך ענייננו, הששת הפרקים האלה הם ששת פרקים שבנויים אכן אחד על גבי השני. לעומת, למשל, ספר אורות ככלל, או זרעונים, או חלק מכך, מה שלא בדיוק מאמר כמאמרים קטנים, אלא יותר מאורגן בצורות אחרות, שנכתב כפסקאות, שאנחנו היום מכירים אותם סביב 8 קבצים, בעיקר סביב 8 קבצים, לא רק, אבל סביב שמונה קבצים, או סביב פנקסים כאלה ואחרים שהתפרנסמו לצד שמונה קבצים ואחרי שמונה קבצים, ששם הרב הוא כתב פסקאות וסעיפים ונושאים. פעם אחת הוא כתב פסקה על תורה, ופעם אחת הוא כתב פסקה על תפילה, פעם אחת הוא כתב פסקה על שבת, ופעם אחת הוא כתב פסקה בהלכה, וכו' וכו', וזה היו פנקסים, 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 פנקסים. והרב צבי יהודה ערך אותם, לקח פה פסקה ושם פסקה ושם פסקה ושם פסקה, ועשה מהם צירים. ציר על תפילה, וציר על ארץ ישראל, וציר על המלחמה, וכן הלאה וכן הלאה. דוגמה, משל למה הדבר דומה, בצורה מאוד קונקרטית, למשל, רבים הכירו את, הרבה מאוד מכתבי הרב קוק סביב סידור עולת ראייה. עולת ראייה, שני כרכים של עולת ראייה, סידור תפילה, שבתחתיתו יש פסקאות שהרב קוק מדבר איתם בתוכם על ענייני תפילה. אבל זה לא נכון. זאת אומרת, זו צורה משנית של הצגת הדברים. זאת אומרת, זה לא נכון. זה נכון שהרב קוק כתב את הפסקאות האלה, אבל הרב קוק כתב את רוב משמעותי מאוד בפסקאות האלה כביאור למסכת ברכות ומסכת שבת, חיבור שנקרא עין היה. אני מדבר על דברים ידועים או ש... אני מדבר על דברים לא ידועים, אני לא... לחלוטין לא... מה, כן, כן, שיודעים, לא יודעים, לא ידועים. ידועים. אז אני יכול לתמצת. יפה. אז אין היה... כולם? אני עושה הצבעה. הצבעה. מי מכיר? אוקיי, בסדר גמור. אז נוכל לפסוח על הדבר הזה. אז אין היה, כדוגמה, מייצג את ה... את המקום, והרב צודה לא פרסם את זה, וזו שאלה בפני עצמה, למה הוא לא פרסם את זה לחייו? וגם אתה יודע למה? גם אתה יודע למה?
למה הוא פרסם את זה לחייו?
למה הרב צודה לא פרסם את עין היה, ופרסם רק תעולת ראייה? יש לו מה ללמוד, זה לא בסדר. אבל לא נעשות בזה. אז עין היה, אנחנו מכירים אותו כמקור, והעיבוד המשני, לצורך העניין, לא עיבוד משני מתערב, אבל עיבוד משני מסדר ועורך את הדבר הזה, זה עולת ראייה. על משקל זה, הרבה מאוד מכתבי הרב למלאך הדעת בישראל שונה. מלאך הדעת בישראל, כמו שאמרנו, נכתב כרצף, כקובץ, כחיבור, בפני עצמו. הרקע היה אותו מאמר, או התייחסות, אפילו יותר ממאמר, של שי הורוביץ, והרב קוק כמובן לא עסק בפרט, אלא עסק בכלל, כדרכו של לקחת לא רק דבר, נניח מישהו פגע באיזשהו עסק בדבר נקודתי, הוא ראה בזה טריגר או זרז, לתפיסה הרבה יותר כוללת, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר רחבה, ולכן הוא כתב למלאך הדעות שזה לא רק מתמודד נקודתית עם המאמר של שי הורוביץ, אלא הרבה מעבר לכך. פורסם, הוא שלח אותו לקובץ העברי, כתב העת העברי שערך אותו בזמנו הרב מאיר ברלין, שלימים יקרא בר אילן, ואכן הרב, וביקש ממנו להקפיד לפרסם אותו כמות שהוא ולא לגעת ולא התערב, וזה עוד נושא בפני עצמו, באיזה מידה הרב קוק אהב שעורכים אותו או לא אהב שעורכים אותו, גם על זה אני כתבתי, ולא רק אני כתבתי בנושא הזה. בקודם כל ביקש ממנו לא להתערב, לא לערוך אותו, ואכן המאמר פורסם בכתב העת העברי במספר חלקים, לימים אורגן מחדש בספר אורות על ידי הרב צבי יהודה. אין ספק, וזה ברור לחלוטין, וזה גם מתועד בכתובים, שהרב צבי יהודה ערך את מלאך הדעות בישראל. אנחנו למיטב ידיעתי אין לנו כתב יד של המקור של מלאך הדעות בישראל, אם כי יש שני נוסחים של מלאך הדעות, אבל לא בהכרח שמעידים על מה בדיוק קרה לפני ומה בדיוק קרה אחרי, לעומת דברים אחרים שכן יש לנו תיעוד לדבר הזה. למשל, מבוא לשבת הארץ, אני פרסמתי מאמר שמייצג את הכתב יד של הרב קוק לעומת העריכה של הרב צבי יהודה, והיא דרמטית שונה. אבל במקרה הזה אני לא חושב שלנו כתב יד אותנטי המקורי של מלאך הדעות, אבל מכל מקום, כאמור, הרב צבי יהודה ללא ספק ערך את הדבר הזה, והוא כותב שהוא ערך את הדבר הזה, ולימים אנחנו רואים את המוצר לנגד עינינו, שכאמור הרב קוק האבא ראתו וכנראה אישר אותו. אז זה באמת בטפטופי מילים לגבי הספר הקובץ עצמו. לגבי טענת האנכרוניזם לגבי הרב קוק, שאני מבין שהנושא הזה נדון במפגש השני, אני אתייחס בנושא, שוב, לא בפרט אלא ככלל. יש גישה שהיא גם מדעית וגם רבנית, שמגיעה מזוויות שונות, אבל בסופו של דבר משיקה לאמירה דומה, שכאשר עוסקים בכותב מן הראוי להכיר אותם. בגרמנית זה נקרא צייטגייסט, המושב בזמן, זה התרגום המילולי. כלומר, כאשר אתה עוסק בהוגה מסוים, בכותב מסוים, בין אם זה איש הלכה ובין אם זה איש מחשבה, ובין אם זה יהודי ובין אם זה נוכרי, זה לא כל כך משנה, מן הראוי שתדע מה המיליה שלו, איפה הוא חי, מתי הוא חי, מה ההקשרים, מה החברה, מה התרבות, איפה הוא פעל, נגד מה הוא פעל, בעד מה הוא פעל, מה הרקע שעומד סביב הדברים. וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית. לא תמיד. לפעמים יש אמירות שאמירות אוטונומיות, שיכולות להיכתב בלי שום הקשר לחברה ותרבות וזמן ומקום. זה נכון. אבל הרבה מאוד פעמים זה לא נכון. הרבה מאוד פעמים יש בהחלט חשיבות לדעת איכן הדבר הזה צומח. אם הוא קשור ליהדות המזרח, הספרדית, או יהדות אשכנז. האם הוא מהראשונים או מהאחרונים? האם הוא פעל במרחב שהיה שם חופש וליברליות ואפשר לכתוב מה שרוצים, או שהוא נאלץ לכתוב את הדברים בסביבה בצד מקום וחברה וזמן ותרבות שאילצו אותו ואנסו אותו לכתוב או לא לכתוב בדיוק את כל מה שהוא רוצה וכו' ולהתבטא. אלה נקודות מאוד מאוד חשובות לגבי כל כותב וכותב, ולענייננו גם לגבי הרב קוק. שוב, אני מעריך שכך ואחרת ברמה כזאת ואחרת אתם מכירים את הרב קוק. אמרתי, זו גם גישה אקדמית, זו גם גישה רבנית. גם הספרות גם הספרות התלמודית וגם נוספות מבטאות את הדבר הזה, החל מ"והיו עיניך רואות את מוריך" ועובר להעמדת בעל שמועה לנגד עיניו, וכמה וכמה פתגמים ומכתבים של, של, של חז"ל בסגנון כזה ואחר, זה שהיהו כבר, זה לפני חז"ל, שאומרים, מייצגים את הדברים האלה ואומרים את האמירה הזאת שהדבר הזה חשוב, שחשוב לדעת בפני מי אתה עומד. לגבי, למשל לגבי הסיפור, העניין הזה של העמדת בעל שמועה לנגד עיניו, אז זה הבאתי, זה תוך כדי, ככה, חשבתי הבוקר על מה אני מדבר, כי באמת אני מתלבטתי מאוד על מה לדבר איתכם, לא, ועד הרגע זה אני לא כל כך ברור לי מה אני יכול לדבר איתכם. אבל הבוקר חשבתי שיש איגרת מסוימת או הסכמה מסוימת של הרב קוק שבדיוק נוגעת בעניין הזה. יש ספר חביב שנקרא הסכמות הראייה, שחשף או תיעד או אסף כאמיר גורנה כמה וכמה מהסכמות הרב קוק. לא את כל הסכמות הרב קוק, כשליש מהסכמות של הרב קוק באו כאן לידי ביטוי. ודרכו של הרב קוק, וזה אחד הדברים שמייחדים אותו, שכמעט ואף פעם הוא לא כתב הסכמה שהיא רק הסכמה. תמיד ביטא, כמעט תמיד ביטא איזשהו רעיון, איזשהו אמירה, איזשהו תובנה מסוימת, בין אם בהלכה ובין אם בהגדה ובהגות, שיש לה איזשהו ערך בפני עצמו. ובמקרה הזה יש, זה בשנת תפריש בבית, כלומר 1922, כותב הרב קוק הסכמה לספר שנקרא חכמי התלמוד. זו הייתה יוזמה של יהודי לא כך מוכר בשם רבי נחום בן חורין, שרצה לאסוף את מאמרי פלוני ואלמוני הרבניים, המוראים, תנאים וכדומה, את כל המאמרים שלהם לאסוף בצורה אחת למקום אחד. הוא עסק ברבי יוחנן בן זכאי, לימים היו כמה וכמה מפעלים מהסוג הזה, בזמנו מוסד הרב קוק הוציא כרך על אמרות אביי, כרך על אמרות רבה. זאת אומרת, לאסף את כל אמרות אביי, כל אמרות רבה וכדומה למקום אחד וכו' וכו'. שאל פניו, למה? מה זה נותן? מה אכפת לך? הרי המאמרים בתלמודים הם מפוזרים, אחד פה ואחד פה ואחד פה ואחד פה, מה זה נותן המלאכה הזאת, שהיא הרבה מאוד מלאכה כמובן, זה לפני פרויקט השו"ת, אז מה זה נותן לעשות את המלאכה הזאת, שהיא באמת הרבה מאוד יכולת לעשות דברים אחרים באותו זמן, אז מה זה נותן? אז רב קוק מתייחס לעניין הזה, וכותב ככה, ואני אקרא ככה בקצרה, אין לכם את הספר נגדכם, אז נקרא בקצרה. והנה אמין על הכפל התו הישר כוחו וחילה בספר רב בעדיין, וכו' וכו', לקבץ את מאמר, אל מקום אחד, כל מאמרי חכמי התלמוד וכו'. המאמרים הפזורים, בהתאגדם לאגודה אחת וחטיבה מוצקה ומאוחדת, יוסיפו אור יקרות להבין ולהשכיל ברוח הכללי המרחב בפני השיטה הכוללת של כל חכם וחכם מחכמינו אבות התורה והמסורת, והחדירה הנאמנה לתוך תוכה של הנשמה הגדולה של כל אחד מאבותינו הקדמונים, תוסיף עוז ותעצומות להודה ותפארתה של תורה. על יסוד זה נאמר בירושלמי שבת, כל אומר שמועה על פי אומרה ירואה בעל שמועה כנגדו וכולי, ובבבלי שבת, אני אדלג קצת, אבל פה יש נקודה שהוא מתייחס אליה בהמשך, מספרת הגמרא שם על רב חיסדא, דאב ענקי תרתי מתנתא דתורה, ואמר כל מאן דעתי ואמר לשמת אחדת משמי דרב יהיב ואני לניאלי. כלומר, הוא החזיק בידיו שתי חתיכות בשר משובחות, ואמר שמי שיגיע אליו ויגיד לו עוד שמועה יפה וטובה משמו של רב, של האמורה רב, אמורה על דור ראשון לאמורים רב, אפילו גבול התנאים, אז הוא ייתן לו את הדבר הזה. מה העניין? למה הוא כל כך מעריך את העניין הזה של איסוף עוד מאמר? כבר אנו מוצאים בזה את השאיפה להציג את מאמרי רבותינו בקיבוץ אחד שלם, כולם כחלק מהמערכה שלמה, אני מדלג קצת, והיחס והקרובה הפנימית השרויה ברוח הכלי של כל המאמרים המפוזרים במקומות שונים, הרי היא מתגלה ומתייצבת לעינינו על ידי הצגה הכוללת של כל המאמרים הערוכים בסדר מרוכז ומאוחד וכו' וכו' וכו'. רוצה לומר שכאשר אתה רואה את כל המאמרים כולם, אז אתה רואה גם זיקה ביניהם. אתה רואה גם שיש פה איזושהי משנה הרמונית. ואז אפשר לראות מה שקרוי בעולם הישיבות, וכיום כמעט לא מטופל בדבר כזה, מה שנקרא שיטת הלשיטתות. בזמנו הייתה אסכולה שראתה לעצמה כיוון, ציר מאחד למאמרים שונים. לדוגמה, מה משנת בית שמאי ובית הלל? יש הרבה מאוד מחלוקות בבית שמאי ובית הלל, אז בואו נאסוף את כל מחלוקות בית שמאי ובית הלל, ואז נראה שיש איזושהי נקודה, נקודת מפתח, נקודת אורגן מרכזית, שהיא שוזרת כחוט השני את כלל מאמרי בית שמאי וכלל מאמרי בית הלל, שנובעים מתפיסות עקרוניות שונות, שהביטויים שבאים לידי ביטוי במחלוקות הם רק הביטויים שלהם של תפיסה עמוקה וכללית ורעיונית הרבה יותר. אז זה לגבי בית שמאי ובית הלל וכן הלאה וכן הלאה, בין אם בתור מחלוקות ובין אם לאו דרגה בתור מחלוקות. נחזור לענייננו ונתכלל את מה שאמרנו כרגע, לא לגבי הפרט הזה אלא לגבי ככלל. בהחלט מן הראוי לדעת במי אנחנו עוסקים כאשר אנחנו עוסקים בהוגה כזה ואחר, ולענינו הרב קוק. ואני אומר עוד, אני מודה באשמה או מודה בזכות שאני נמנע על מעריציו של הרב קוק, ואני לא אמרתי מעריכיו, אמרתי מעריציו, ולכן אני מוטה, מודה בזכות. וככזה אני בכל זאת גם בא מעולם התורה וגם עולם אקדמיה, אז אני גם אדם ביקורתי, וככזה אני גם מבקר את כתבי הרב קוק ואת אישיותו ודחיו וכו' וכו'. אבל אני מוצא, לא רוצה לומר שאני מוצא אותו כסולת נקייה בכל דבר ובדבר, אבל בהחלט כן, אני מוצא שבהרבה מאוד דברים אנשים פשוט לא תפסו את העיקרון או את המכנה המשותף. לדוגמה, הדבר המרכזי שמעסיק אותי זה הזיקה בין המשנה ההלכתית של הרב קוק למשנה ההגותית של הרב קוק, ובנושא הזה אני חושב שיש פספוס מאוד מאוד גדול בכך שלא מכירים כדבעי את המשנה ההלכתית של עצמה, ובוודאי שלא את הזיקה בין המשנה ההלכתית למשנה ההגותית. זה לא עניין כרגע, אז לא נעסוק בזה כרגע. זה למשל היה אם היית עושה ארגון כזה של סדרת שיעורים על משנתו של הרב קוק, אז זה בהחלט היה נושא בתוך מכלול הנושאים. אבל זה מבנה אחר, מבנה יותר תמטי ולא, אבל זה ארגון אחר. נחזור לענייננו. הרב קוק הוא ערך על ידי גדולי התורה בזמנו ואחר זמנו, כולל גם על ידי מבקריו ומתנגדיו, ובלבד שהכירו אותו, בצורה נדירה ביותר. אם החזוני שעולה בתפל צדי ג' 1933 אומר, סליחה, כותב שתי אגרות, שתי גלויות לרב קוק, וכותב שם ארבע מילים בלבד בצד הזה של בצד של הפנייה, כותב הוד כבוד מרן ויטה, ביטוי שכמדומני הוא מייחד אותו אך ורק לגדול בתורה אחר, שזה אחי עזר, שהוא הסתופף בצילו שנים רבות ביותו בחוץ לארץ בווילנה, אז אני חושב שזה אומר הרבה, הוד כבוד מרן שליטה. ואותו חזון איש כמובן, כאשר הרב קוק מגיע לבני ברק בלג בעומר להנחת אבן הפינה לשבת נוברדוק, והחזון איש עומד כל שעת הדרשה של הרב קוק, וזה לקח כנראה להיות הדרשה ארוכה מאוד, ואומרים לו למה הוא עומד, זאת אומרת כשהתורה עומדת אז עומדים. אני חושב שזה אומר הרבה על יחסו של החזון איש, למרות מה שכתוב בכל מיני פמפלטים וכתבי עת שלא רואים לקראי כספר, עד לכן אני קורא להם פמפלטים, כמו פאר הדור וכדומה. דברים שלא היו ולא נבראו. אלה דברים מתועדים. או אם הרב אלישיב זצ"ל והרב אוירבך לפניו ראו ברב קוק את הדמות הפסיקתית המשמעותית ביותר, וסתם הרב בלשונו של הרב אוירבך זה הרב קוק, וכן הלאה לגבי הרב אלישיב, אני חושב שזה אומר הרבה, ואני מציין את השמות האלה מכיוון שהם שמות שמוכרים לכם, ויכולתי להאריך בדברים. מי שיראה את הספר שלי מחוטה ועירייה, בגלל מסוימת ויחס של הרבנים בעניין הזה, אז הדבר הזה משקף. הוא הדין לגבי האדמו"ר מגור וכן הלאה וכן הלאה. רק על הנושא הזה יכולתי לדבר בשעות, ולא נעשה את הדבר הזה. בסופו של דבר צריך להגיע גם למהלך הידיעות, ועוד לא הגענו לשם. האמירה הזאת היא משום שקודם כל צריך להיזהר מאוד במונחים הביקורתיים, אם מתיחים אותם ברב קוק. כי צריך לדעת במי אנחנו מתעסקים. מעבר לכך, כשלעצמו, הביטוי האנכרוניזם במקרה הזה, לעניות דעתי, מופרך לחלוטין. ואני אסביר ממש בקצרה, כי שוב, לא נכחתי, אז יכול להיות שאני מתקיף דבר שלא היה ולא נברא. אז אני לא אתקיף, אלא רק אומר דברים כעובדות. לאו דווקא כהתקפה. הרב קוק הוא איש דורו. ובלי כרגע להיכנס לאריכות דברים לגבי דורו, אבל בדור שלו, הוא בוודאי ובוודאי הרב קוק, משתמש במונחים באופן הרבה יותר חופשי ממה שאנחנו משתמשים בהם. ובמידה מסוימת בצדק. מכיוון שהם נמצאים בשלב שבו במידה מסוימת יוצרים את השפה. פותח סוגריים אגב, לרב קוק יש התכתבויות עם בן יהודה. יש חמש אגרות שמריצים ביניהם, זה גירות מתועדות, מעבר לדברים שאינם מתועדים בכתובים, וגם אנחנו יודעים שגם עשו אותם. אני פעם כתבתי מאמר על אותן חמש יגרות שהם הריצו ביניהם. זה דור מחיי שפה, זה דור יוצר שפה. ולכן כאשר הרב קוק מדבר על מונח מסוים, צריך לבחון אותו בהקשר של הרב קוק, ולא בהקשר האוניברסלי של המונח. להקשר האוניברסלי כבודו כמו מונח, אבל צריך לראות מה ההקשר של הרב קוק במונח הזה. ואם הרב קוק משתמש במונח הזה, ומבחינתו למונח הזה יש רציונל, והקשר, ורצף, וכולי, אז אי אפשר לדבר על אנכרוניזם. למשל, המושג אידאה, צריך לבחון מה המשמעות שהרב קוק מטעין במונח הזה, ולבחון את זה הרב קוק מול הרב קוק, ולא הרב קוק מול פילוסוף כזה ואחר, או אסכולה פילוסופית כזאת ואחרת. לכן צריך לבחון את הדברים במקורם, הרב קוק מהרב קוק, ולא הרב קוק מאחרים.
שאלה,
מה אתה מתכוון
שאתה אומר אנכרוניזם?
אני הבנתי שזה מונח שננקט כאן, במסגרת שלכם. אז אני רק עליתי, טיפסתי עליו. אבל כשאני מדבר עליו, אז אנכרוניזם, לצורך ענייננו, נאמר ברמה הכי פשטנית והכי ברורה. כאשר אתה משליך מושגי הווה על עבר, אתה עושה אנכרוניזם. אתה לא יכול להשליך את התרבות שלך והחברה שלך ועולם הדימויים שלך על חד שלך היום, כבר טו בשבט, טו בשבט, תפשין, עין, היי, על מה שהיה לפני 300 ו-400 ו-500 שנה שחיו בתרבות אחרת וחברה אחרת וכדומה. לא בכל דבר כמובן, בהרבה מאוד דברים. כבר שאתה נמצא במקום אחד והם חישבו מסלול חדש במקשר אחר. אז לכן המושגים מושגים שונים. זה אנכרוניזם. אנכרוניזם זה שנייה רק רגע, להלביש מושגי הווה על עבר במקום שהם לא רלוונטיים. קודם כל הייתי מעורב בזה, אם אתה תסתכל בהקדמה שמה, אז כתוב שזה התפרסם מרחבים ד' שהייתי העורך שלו. אז הייתי מעורב, אז זה קצת משוחד, אבל אני לא משוחד, ואני מסכים איתך. אני ככה, קודם כל מפעל יפהפה. מפעל יפהפה, מפעל חומר עזר, כלי עזר. כלי עזר הוא כלי. הוא כלי. יש בו מה שיש בו ואין בו מה שאין בו, כמו כל כלי. זאת אומרת, השאלה היא מה אתה תעשה. אני לא חושב, אם הובנתי ככה, אז אני מסכים איתך, שאי אפשר להבין את ההפוק אך ורק בתוך הרב קוק. אני כן חושב שבהרבה מאוד דברים הדבר הזה נכון. אני אפתח סוגריים, אתן לך דוגמה ממשהו שלא הזכרנו אותו, אבל אני חושב שהוא דבר מאוד מעניין, ואני אפנה למאמר ש... בואו נראה אם אתם מכירים אותו. מאמר של יוסי אביבי, היסטוריה צורך גבוה. Okay. רגע, מה זה כן? בוא אתה. בוא נעשה הצבעה. מי מכיר את המאמר הזה? אז כן היה די מוגבל. אז ככה. אני ממליץ קודם כל לקרוא את המאמר הזה. זה אומר מאמר קצת ארוך, 70 עמודים. לטעמי, אתם לא צריכים לקרוא את ה-70 עמודים בשביל, זאת אומרת, מאוד כדאי לקרוא את ה-70 עמודים, אבל לא צריך בשביל מה שאני אומר כרגע לקרוא את כל ה-70 עמודים. מספיק לקרוא 5 עמודים בהתחלה, 5 עמודים בסוף, להזמין את העיקרון, והיתר זה הדגמות של העניין הזה. אבל העיקרון, פה, ומיד תבין למה זה מתחבר לנושא הזה. בעצם מה שמראה, לא יודע אם אתם מכירים את יוסי אביבי. יוסי אביבי הוא, אגב, בוגר הישיבה. ויאמר לשבחו של הרב עמיטל זצ"ל שהיה מספיק פתוח כדי לאפשר לו לחרוג מסטנדרט הלימודים השגרתי בישיבה. הוא נתפס לקבלה, והרב עמיטל היה מספיק, לא רוצה לומר ליברלי כי זה ביטוי לא מתאים לראש ישיבה, אבל מספיק רוחב דעת, היה לו מספיק רוחב כדי לומר אוקיי, הוא חריג, הוא שונה, ובוא ניתן לו את האפשרות להתפתח בדרכו. הוא באמת התפתח בדרכו, והוא מאוד התפתח, ובאמת הוא לא מקובל במובן, זאת אומרת, הוא לא בבא, כן? שיהיה ברור. הוא לא נותן קמעות ומחלק מים קדושים וכדומה. בכלל לא בכיוון הזה, הכל ממש נקרא קבלה עיונית. זאת אומרת, הבנת עומק סודות התורה וכו' וכו', ובהחלט התמחה בראש ובראשונה בכתבי הארי, והמרחב שסביבו, זאת אומרת, כי הארי וגורי הארי, רמח"ל וכו'. אבל בהחלט יהודי מאוד מאוד מעניין. בין השאר הוא כתב מאמר, אותו מאמר היסטוריה צורך גבוה, שאגב נדפס בספר לכבודו של מי שלא היה רם בישיבה ולימד הרבה בישיבה ובמכללה, הרב מורדכי ברויר ז"ל, ובספר לכבודו זה יצא עוד בחייו. הוא כתב את המאמר הזה, והמאמר הזה, ושוב אני אתמצת את זה באמת במשפט או שניים, הוא מראה עד כמה הרב קוק בעצם נצמד לכתבי הארי ומתרגם במרכאות, מיד אני אסביר את מה זה הכוונה, מתרגם את את הפסקה או את הסעיף או את האמירה של הארי, מתרגם אותה ללשון מודרנית עכשווית. הסבר, מה זה מתרגם? הוא לא כותב תרגום מילולי, המילה הזאת משמע כזה והמילה הזאת משמע זה וכו' וכו', אבל הוא מפתח שפה, והשפה הזאת שפה שיטתית. וכל פעם שהארי, בגדול כל פעם שהארי יאמר מונח מסוים שהוא מונח קבלי, א' ב' ג' ד', הרב קוק באופן שיטתי יתרגם אותו לד' ה' ו' ז', ויש אפשר לשים פסקה מול פסקה, פסקה ארי, פסקה הרב קוק, ולראות את כמה הדברים האלה פשוט מתחברים אחד עם השני. זה דבר יפהפה, קודם כל אסתטית, אבל מעבר לכך זה אומר עד כמה הרב קוק נצמד לכתבי הארי, דבר שנקרא לזה בניגלה לא היה נגלה, ובניסטר הוא קיים. הווה אומר, מי שקורא את כתבי הרב קוק, פסקה בורות הקודש, רואה שם אמירה שיש לה את האוטונומיה של עצמה, יושבת כשל עצמה. יש לה את הרציונל שלה, יש לה התחלה, יש לה אמצע, יש לה סוף, יש לה הקשר, והיא מובנת כשל עצמה, גם בלי שיש לה פוטנוט, ציירות שוליים, הפניות ומראה מקורות וכדומה. היא עומדת כשל עצמה. וכאשר רואים את הדבר הזה, רואים שהדברים האלה בעצם נמצאים באיזושהי מקבילה. זה סוג מסוים של מה שאמרתי, תרגום. אגב, בשאלה באיזה מידה נסמך הרב קוק על כתבים הקבליים או על כתבים אחרים, בזה נקרא לזה נחלקו הפוסקים, ויש בזה לפחות שלוש אסכולות, שלוש שיטות, מה יהיה העוגן המרכזי של הרב קוק. אבל יש בכל זאת משפט אחד שצריך לומר לטובת יוסי אביבי, הרב צודה הרגיל היה לומר בשם הרב זצל, שהרב זצל אמר על עצמו, אין שום דבר שכתבתי שאין לו מקור בכתבי הארי. אז זה מחזק את הכיוון הזה של כתבי הארי. צייטלין טען שהמשקל המרכזי זה בחסידות, ואחרים שמו את העוגנים המרכזיים בפילוסופיה, פילוסופיה. אבל לא ניכנס לנושא הזה שהוא נושא בפני עצמו. וקודם כל אני מזכיר את הדבר הזה כדי להראות, בתשובה לשאלה שלך, שאי אפשר להסתפק ברב קוק רק הרב קוק מתוך הרב קוק, אלא בהחלט צריך איזשהו רוחב לראות את הדברים האלה. עכשיו, באיזה מידה נכון לעמול על הדבר הזה, אז יש פה שתי אסכולות, לצורך העניין זה שתי אסכולות, אסכולה של הנזיר ואסכולה של הרב ציודה. הנזיר עמל ויגע רבות, באמת רבות, אפשר לומר רוב שנותיו מאז שהוא הכיר את הרב קוק, לפצח את הקוד, את הקוד, ואז הוא עשה את זה בכמה וכמה דרכים, אבל אחת הדרכים זה בית למצוא את המקורות של הרב קוק, והוא הלך בעיקר בכיוון הקבלי, בכיוון הקבלי במובן הרחב של המילה, קבלי, לא נכנס לי, אבל קבלי במובן הרחב של המילה. ומי שרואה את קודם כל את ההפניות שלו באורות הקודש בחלק האחרון, אבל בסוף החלקים, אבל מעבר לכך בכל הפנקסים של הנזיר שנחשפים, והיומנים של הנזיר שנחשפים יותר ויותר בשנים האחרונות, רואה עד כמה מת הוא שם את האצבע באופן נקודתי, המקור ומקור ומקור ומקור, ושם אתה רואה הרבה מעבר לכתבי הרב קוק, כמעט לא כתבי הרב קוק, אלא מצד שני הרב ציודה לא הלך בכיוון הזה כמעט לחלוטין, שוב לכל כלל שיוצא מן הכלל, אלא הרב קוק בתוך הרב קוק. אז ואני חושב שבמקרה הזה בהחלט קל לומר אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כלומר בהחלט אפשר בהחלט להזין את כתבי הרב קוק בתוך כתבי הרב קוק, אבל לעניות דעתי זה בהחלט לא מספק, אלא בהחלט יש פה רוחב, כי הרב קוק עצמו הזין את עצמו במקומות אחרים. אז אם רוצים לראות הרב קוק במקורו, אז צריך לראות הרב קוק כמו שהרב קוק ראה את הדברים. נחזור לענייננו, נסתפק בדבר הזה, ובכל זאת ניגע בפרקים ד' ה' שהתכנסנו לכבודם. אני רוצה לומר ככה, שראוי, קודם כל ראוי להכיר את הרב קוק ולהבין את מהותו כשעוסקים בכתביו, לא בהכרח לפני, אבל כשעוסקים בכתביו. והדבר השני, צריך לבחון את המונחים באופן שהרב קוק הבין אותם, ולא דווקא באיזושהי שיפוטיות חיצונית לכתבים שלו. עוד שאלות על החלק הזה? טוב, מטבע הדברים, קודם כל, למרות שסברתי שכדאי שיהיה לכם את הספרים לנגד עיניכם, אני רואה שלא כך חזר, לא כך חזר, אז אין לכם את הספרים לנגד עיניכם, אז לא נלמד את הדברים בפנים, אלא נדבר על כמה נקודות שאני חושב ש... האמת שאני חושב שאפשר, כל מי שקצת בקי בכתבי הרב קוק ובשפה וכו' וכו', יכול לראות אותם כשלעצמו, אבל בכל זאת אני רוצה לחדד אותם, או להעצים אותם, או להבליט אותם, וכמו שראיתם קודם לכן, אני שמח לשיח חופשי כזה ואחר, ולא, לא, הדברים לא צריכים להיות מסודרים ומעוגנים וסגורים. המאמר כולו, כדי שנגיע לפרקים דה ידיע, המאמר כולו קודם כל נמצא על רצף של היסטוריוסופיה. זה מושג שדובר קצת. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כאן בבחינה של ההיסטוריה שהיא מתנהלת ומתגלגלת של עצמה, אבל בחינתה באופן פילוסופי. זאת אומרת, מה, או בלשון דתית, יש כוונת מכוון. יש מישהו שמנהל את ההיסטוריה, והוא מתגלה בתוך ההיסטוריה. מן הסתם שמעתם כבר את החידוד הזה, שהרב קוק נהג לכתוב היסטוריה בתף, ומה שזה מבטא זה שזה סתריה. זה נכון ומופרך. נתחיל במופרך. זה מופרך מכיוון שרב קוק כתב היסטוריה בתף, כי בזמנו רבים נהגו לכתוב היסטוריה בתף. כמו שרבים בזמנו נהגו לכתוב טורקיה בתף וקוף, או בתף, זה בתת וקוף, או בתף וקף. ותמצאו גם ככה וגם ככה. או כמו שנהגו לכתוב צ'כוסלובקיה בתת ושין. זאת אומרת, האמת היא שהוא כתב ככה, כי רבים, לא כולם, רבים נהגו לכתוב בזמנו היסטוריה בתף. זו האמת. אבל החידוד הזה הוא אמיתי לחלוטין. באמת זה נכון. זה נכון שרב קוק ראה בהיסטוריה צטריה. זה נכון שבין אם זה חידוד או לא חידוד, אבל זה נכון שרב קוק רואה את, את התגלות הבורא בהיסטוריה. אחד מתגלות הבורא זה בהיסטוריה. ההיסטוריה מגלה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל מיני אופנים, אחד מהאופנים זה היסטוריה. וזה בעצם הרקע המשמעותי, הבסיס המשמעותי לכל החיבור הזה של מהלך האידאות, שלוקח את, את ההיסטוריה כולה, מרצף אותה באידאות שונות, ומשהו מזה נגע בהמשך, באידאות שונות, ואומר מה קורה לאידאות האלה במהלך ההיסטוריה. זה בעצם התשתית של המאמר הזה כולו. זה למהלך האידאות בישראל. לכן יש פה היסטוריוסופיה דתית, יש פה היסטוריה של סתריה, ויש פה מהלך, מהלך של האידאות בישראל. אוקיי, עכשיו נאגן את הדברים קצת בפרקים עצמם. אבל אני לא יודע כמה נספיק, אז אני רוצה לגעת לפחות בנקודה אחת שהיא משמעותית, להבליט אותה, ומה שנספיק נספיק. אם קראתם את, את שני הפרקים האלה, אז שמתם לב עדיין שיש נקודה שמתחילה בפרק הרביעי ומובלטת וחוזרת בכמה וכמה פעמים, כמה וכמה סגנונות בפרק החמישי. זה המונחים של אידאה אלוקית, אידאה לאומית ואידאה דתית. במונחים מודרניים הייתי אומר שהרב קוק קרא להפרדת הדת מהמדינה. במונחים אמיתיים הייתי אומר את ההפך הגמור. עכשיו אני אסביר את המשפט האבסורדי שאמרתי. הרי אמרתי שני משפטים מנוגדים זה לזה. אמרתי שמצד אחד הרב קוק קורא להפריד דת ממדינה, מצד שני אומר שהרב קוק בדווקא קורא לחבר אותם. אז בשביל זה נלך טיפה הצידה. ואחד מהרבנים שאני לא אזכיר את שמו, שלימד בשבילתו בשבילת מרכז הרב, תמיד הסתייג מאמירה שאני אדם דתי. אני אדם לא דתי. וזה מידה מסוים מחזיר אותנו למה שדיברנו לפני כן לגבי עולם המושגים. אם אנחנו נמצאים עכשיו בט"ו בשבט, ממש 30 יום לפני החג של פורים, אז מגילת אסתר מדברת הרבה מאוד על דת, או כמה וכמה פעמים. ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם מושים, ולמלך אין שובה להניחה, וכן הלאה וכן הלאה, דת, דת, דת. ככל הנראה, הכוונה לא הייתה לרליג'ן, לדת, במובן שהמודרן של המילה. לחלוטין לא על זה מדובר. מה כן מדובר? פרשנים שונים, אם כי בנושא הזה לא כל כך חלוקים, אבל אפילו שם במלבי, כדוגמה שמסביר מה הכוונה דת, לא דת במובן של religion, של דת שאנחנו מכירים. אז מה זה דת? אז דת, לצורך ענייננו, זה מונח, שצריך להחליט מה מטעינים בתוך המונח. מגילת אסתר התעינה בו מסרים מסוימים, ואנחנו היום מטעינים בו מסרים אחרים. וצריך לחזור לרב קוק ולשאול מה הוא מתכוון כשהוא מדבר על דת. הזכרתי לפני כן את בן יהודה, כשבן יהודה מייסד את המילון הגדול, שזה החיבור הגדול של בן יהודה, אגב, ספר מרתק שחבל שלא מכירים אותו, הוא עושה שבאמת עבודה נפלאה. אחת הסיבות שהוא מתכתב עם הרב קוק, ועם לא רק הרב קוק, גם עם גדולי תורה אחרים, כולל גם חרדים וקנאים, חלקם מתכתב, חלקם מתרוצץ אצלם בביתם, זה כדי לברר מושגים. כדי לברר מושגים. למשל, אם יש את המילה כבולים, כף בית, כף וית, וו, למד יוד ונון סופית, או מם סופית, אז הוא רוצה לברר מה זה המילה הזאת, אז הוא הולך לרב קוק ושואל אותו מה זה המילה כבולים. או דרך אגב, למלא לגבי המילה הכשר, שאנחנו כרגע משתמשים בה הרבה מאוד, אז הוא אומר מה זו המילה הזאת, הכשר, וכן הלאה וכן הלאה. מדוע? כי הוא רוצה לחזור למקורות, ולראות מה בעצם המקורות המקוריים הראשונים דיברו על המונחים האלה. לפעמים זה נכון, לפעמים זה לא נכון. השפה שלנו, לישראלים שבינינו יש יתרון שהוא חיסרון. היתרון הוא שהם דוברי עברית, אז הם מבינים כלכאורה הכל, וזה גם החיסרון, כי הם לכאורה מבינים הכל, ובעצם מבינים בטעות שמונח מסוים הוא לא המונח הנכון. כי במקור, היום אנחנו משמשים במילה מסוימת, אבל בעצם במקור היא הייתה משמעות אחרת לגמרי, ויש הרבה מאוד, הרבה מאוד 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 דוגמאות לכך שאנחנו משמשים במולה באופן אחד, ולמעשה במקור היא משהו אחר, אז אנחנו בעצם מוטעים על ידה. נחזור לרב קוק לגבי המונח דת. המונח דת שמדבר עליו רב קוק כאן, זו האידאה האלוקית בבקטן, 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 בבקטן. במינורי של המינורי של המינורי של המינורי. אם תרצו, הפרקטיס הדתי. העשייה הדתית, שאני קצת אגזים ואני אומר, שנעשית מן השפה ולחוץ. זאת אומרת, עושים. עושים כי עושים. אבל עושים בלי המעוף, בלי החזון, בלי התפיסה, בלי הגדלות. עושים כי עושים. אני אומר עוד פעם, הגזמתי בעניין הזה, כי לא חייבים להגיע עד לשם. אבל לא הגזמתי במובן שמדובר בפרקטיס הדתי של הנעשה. אז עכשיו נחזור אחורה. לאידאה אלוקית, אידאה לאומית ואידאה דתית. האידאה הדתית היא, אם תרצו, הקטסטרופה של הדת. היא קיימת, הדת קיימת. אבל היא בדיוט התחתונה והנמוכה מאוד. נתחיל באידאה אלוקית, נחבר אותה באופן מסוים, וזה אולי החידוש של הרב קוק באמירה הזאת לגבי האידאה הלאומית, ואז נחזור ונחתום בעניין הזה של האידאה הדתית ונסביר מה הקטסטרופה שבתוכה. האידאה האלוקית זה החזון הגדול. החזון הגדול אפשר להתאים אותו בכל מה שרק רוצים. זה החזון שהקדוש ברוך הוא כשברא השמיים והארץ התאים בעולם. התאים בעולם, התאים בעם ישראל, התאים בתורת ישראל, התאים וכו' וכו', התאים בעולם. זו האידאה האלוקית שהיא צפיית כל הדורות, היא הרצון להביא לביאת משיח ואחריו וכו' וכו'. כל הכיוון, הוקטור האלוקי נעשה בידי האלוקית. שזה הדבר הגדול ביותר. דיברנו בסיסמאות, אבל זה שם. נשאיר את זה שם. נעבור לאידאה הלאומית. האידאה הלאומית, לכאורה, יכולה הייתה להיות מנותקת. אידאה הלאומית הרי קיימת בכל לאום ולאום. כל לאום ולאום, צרפתי, בולגרי ויוגוסלבי, כשיוגוסלבי עדיין הייתה ממלכה, כבר פרקה. יש לה אידאה לאומית. יש לה רעיון. יש לה איזשהו מחנה משותף. יש לה איזשהו רצון לעשות דברים מסוימים. לפעול בדברים מסוימים, להגן על עצמה, לפעול, וכן וכן, יש אידאה לאומית. זה לא חידוש. על אידאה לאומית מקריבים קורבנות, על אידאה לאומית מוצאים למלחמה, על אידאה לאומית, זה בדיוק בסדר, רזון דרך של כל מדינה ומדינה, שזה הריבונות שלה, וזה העצמאות שלה, וכו' וכו', ועיינו בתולדות ההיסטוריה האנושית, עד כמה האידאה לאומית עושה ברכה וכללה. ברכה גדולה כשזה מוביל לצמיחה, וכללה גדולה כשזה מוביל אפילו לפירוק ארצות, לפירוק מדינות, למאבקים במדינות, לשפיכות דמים וכו' וכו'. זו אידאה לאומית. אידאה לאומית של כל לאום ולאום יכולה להתפרט ולהתפרש באופנים שונים. זה לא נושא המרכזי שלנו, לכן לא נערך בדברים, אבל אנחנו עוסק בדבר הזה בהרבה הקשרים, כולל גם בבידול של האידאה הלאומית הישראלית, לומד האידאה הלאומית שהוא רואה באומות אחרות. לצורך עדיינו, כדי בשביל לסבר את האוזן, אני אומר משפט שאני משאר שפחות חלק מכם כך ואחרת מכירים אותו, וגם בא לידי ביטוי כאן, ולמהלך האידאות בפרק הזה, בפרק חמישי, אבל גם לידי בא לידי ביטוי של הרב קוק בהקשרים אחרים, וזה דוגמה שאפשר בהחלט היה לעשות הזנה של הרב קוק מהרב קוק. הרב קוק רואה את הלאומים האחרים של עם ישראל כחברת אחריות גדולה. כדי להסביר את המונח חברת אחריות, בואו נשתמש במונחים פשוטים של בית חרושת. בית חרושת גדול, שיש בו מפעל גדול, שיש בו כמה וכמה מחלקות, וכמה וכמה עובדים, וכמה וכמה יחידות, ואינטרס אחד. בסוף כולם רוצים להתפרנס, בסוף כולם רוצים להרוויח, בסוף כולם רוצים שהפרודוקט יצא המוצר יצא מהמפעל. אבל כדי שהפרודוקט הזה, המוצר הזה יצא מהמפעל, צריך שכולם יאחדו כוחות. צריך שגם החלק היצרני יעבוד, וגם החלק השיווקי יעבוד, וגם החלק הפרסומי יעבוד, וגם הפיננסי יעבוד, וגם המזכירה תעבוד, וכולם יעבדו. בסופו של דבר, כל אחד ואחד נמצא במחלקה שלו, ובחדר שלו, ובכיתה שלו, ובעשייה שלו, אבל יש מישהו שמתכלל אותם, אולי כמה אנשים שאיש איש לפי יחידתו, ובסוף בסוף כולם מגיעים למנכ״ל ולמנהל וליושב ראש הדירקטוריון, ובסוף בסוף בסוף כולם רוצים להוציא פרודוקט. זו חברת אחריות כללית. זאת אומרת, זה חברה, זה מפעל, שיש לו אידאה, יש לו רציונל, יש לו מגמה, יש לו מטרה, ואם חס ושלום, רגילים בצבא לומר שמבחן השרשרת בחוליה הקטנה שלה, אז גם כאן זה ככה. אם חס ושלום לא ירימו טלפונים במפעל, אז זה בסך הכל להרים טלפון ולענות שלום שלום, ואז לא יהיה הספקה ולא יהיה הזמנות, והעסק הזה לא יעבוד. זאת אומרת, אין מישהו אלא אם כן יש אבטלה סמויה, אבל לכאורה אין מישהו שמיותר במפעל, וצריכים את כולם, קטן כגדול, וגם מונח קטן וגדול לא תמיד הכי מדויקים, כי הקטן בעצם, בלעדיו, אתה לא יכול, אז הוא בעצם סוג מסוים של גדול. זו חברת אחריות גדולה. החברת האחריות הזאת, לידידו של הרב קוק, אני יכול, אני חושב שיש הדימוי ברור, נכון? אז בוא נימח מהמשל לנמשל. לענייננו, אומר הרב קוק, זה מה שקורה באומות אחרות, באומות שאינן עם ישראל. זו חברת אחריות. זאת אומרת, זו התאגדות של אנשים שרוצים להשיג מטרה. הם רוצים להשיג ביטחון, הם רוצים להשיג בריאות, הם רוצים להשיג רווחה, הם רוצים להשיג כלכלה, וכו וכו וכו, כמו שאנחנו רואים ברוב רובן של המדינות. כדי לעשות את הדבר הזה, הם מבינים שצריך לארגן את הדבר הזה. אז לארגן זה ממשלה, ולארגן זה צבא, ולארגן זה שר, ולארגן זה בחירות, זה לארגן את העסק הזה. זה לארגן אותו סביב ציר של חברת אחריות גדולה. אני לא אכנס כרגע לשאלה עד כמה זה מדויק, עד כמה זה לא מדויק, זו תפיסה. איך לראות את ה... אגב, זו תפיסה שגם בעולם של האזרחות אפשר לראות אותו בצורה כזאת, אבל אני לא נכנס כרגע לשאלה, כי אפשר לראות את הדברים גם בצורה שונה. אני לא נכנס לזה. לעומת זאת, הרב קוק רואה בעם ישראל אידאה אחרת לגמרי. ולצורך העניין אני אתחבר למשהו אחר שנמצא גם כן בפרק הזה, בא לידי ביטוי בפרק הזה, אבל לא רק בפרק הזה, ושוב, גם בנושא הזה, בחלק ניתן היה להזין את הרב קוק במקומות אחרים, המקום של הציבור ושל הכלל ושל האומה, לעומת, או לא לעומת, אלא ביחס ליחיד ולפרט. זו נקודה מאוד מאוד מהותית אצל הרב קוק. פותח סוגריים, אולי שמעתם על, חלק מכם ודאי שמעו על הלל צייטלין, השם יקום דמו. אז הלל צייטלין כתב מאמר של על הקו היסודי ברב קוק, במשנתו של הרב קוק, הקו היסודי. כתב מאמר שאחר כל קצר, ואז הוא שם את האצבע בדיוק על הנקודה הזאת. לדידו, ולא בכך שצריך להסכים לי לצייטלין, אבל זו, הוא לא ספק עלה פה על נקודה שהיא משמעותית, גם אם זו לא הנקודה, אבל נקודה שהיא משמעותית, טוען צייטלין, ההבדל למשל בין חסידויות ככלל, וצייטלין היה אסכולה חסידית, אחרי שהוא חזר בתשובה, בעיקר חבל. ההבדל המרכזי בינם, זאת אומרת אפילו חסידות, לבין הרב קוק, החסידות תדבר הרבה מאוד על אהבת ישראל. החסידות תעסוק הרבה בפרט, ביחיד, באדם. הרב קוק עוסק בציבור ובכלל. עכשיו, כמובן שזו הכללה, כן? ברור שבחסידות יש הרבה מאוד על ציבור וכלל, וברור שברב קוק יש לא מעט על היחיד והפרט. אבל אם לדבר באופן גורף ומתכלל, אז כן. יש פה דגש מאוד גדול על הציבור ועל הכלל אצל הרב קוק, וכדי כך מגיעים הדברים, וזה אולי חידוש על גבי חידוש, או תפיסה עקרונית על גבי תפיסה עקרונית, שסדר הדברים הוא מהכלל אל הפרט ולא מהפרט אל הכלל. זאת אומרת, קודם כל קיימת כנסת ישראל, ואחר כך קיים הפרט בישראל, ולא להפך, איסוף הפרטים המוביל אל הכלל. ובזמנו כשיצא הספר, אחד מהספרים היותר חביבים אצל הנוער במשנת הרב קוק, זה ספר חדריו. כן, מוכר לכם?
כן.
זה מאוד תפס, מכיוון שהיום מדברים מאוד על הפרט. וחדריו זה עניינו. חדריו עניינו לקבץ את, או לא, את הכל כמובן, אבל לקבץ הרבה מאוד ממאמרי הרב קוק שעוסקים בפרט. והיום אנשים עוסקים מאוד באישי, אני לא אומר את זה כביקורת, אני אומר את זה כעובדה, עוסקים מאוד באישי, בפרט וכולי, לכן מאוד התחברו לספר הזה. ואני יצאתי ביקורת קשה על הספר הזה, לא משום שידידי רב צריד הוציא אותו חלילה, ולא משום שהאיסוף הוא לא נכון, ולא משום שהוא מזויף מתוכו, אלא שהוא גורם לעיוות דמותו של הרב קוק. כי הרב קוק, מי שיקיר את הרב קוק רק דרך הדרר, יכתוב שהוא סוג של הדוניסט, סוג של נהנתם, סוג של כל מה שמעניין אותו זה עצמו. אני ואני ואני ואני. וזה נכון. הפסקאות שם מדברות על אני ואני ואני ואני. וזה נכון שהרב קוק כתב את הפסקאות האלה על אני ואני ואני. אבל יש שם נניח 50 פסקאות, כאשר הרב קוק כתב עשרות אלפי פסקאות. אז אם אתה רואה את הפסקאות הבודדות האלה בתוך המכלול, אז זה לגיטימי לחלוטין שהוא עוסק גם באני, והרבה מאוד בלא אני, בפרט, בכלל, בציבור ובעם וכו'. אבל אם אתה רואה את הכל אך ורק ככה, ככה, ככה זה בעיה. ואת אם מישהו היה מתחייב שמוכרים את הספר הזה אך ורק למי שיקיר את כל כתבי הרב קוק, ויראה את המחר, אז זה בסדר גמור. אבל מאחר ואין ביטחון בדבר הזה, אז לכן אני חושב שהסופה הזאת היא הסופה שיש בה מסר, מסר בעייתי. זו לא הסופה היחידה שכתבי הרב קוק שהן הסופות בעייתיות, אבל לא ניכנס לנושא הזה כרגע. לחזור לענייננו. לענייננו לגבי ציבור וכלל, אין ספק שהנושא הזה של ציבור וכלל תופס משנתו של הרב קוק מקום מאוד מאוד נכבד, מקום מאוד מאוד משמעותי, מקום מאוד עמוק, ויש מי שיאמר שזה הדבר המרכזי שחורז כחוט השני את כל משנת הרב קוק, והיתר זה רק הסתעפויות שלה. כדי כך מגיעים הדברים. לא צריך להסכים עם המשפט הזה, אבל הוא מבטא עד כמה הנקודה הזאת נקודת עומק משמעותית. עכשיו נחזור לעניין של הלאום. ממילא מובן שהאידאה הלאומית לדידו של הרב קוק אצל בעם ישראל היא נקודה מאוד מאוד משמעותית. זו אידאה לאומית, ואנחנו אומרים בה לאום, לאום עם ישראל, אז זו נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית ועמוקה וכו'. זה לגבי אידאה לאומית. יש הרבה מאוד ביטויים, נשים את זה לרגע בצד. עכשיו נלך אחורה, להתחלה, לאמצע ולסוף. האידאה האלוקית, האידאה הלאומית והאידאה הדתית. לדידו של הרב קוק, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית הולכות בד בבד. וזה לא מובן מאליו. ניתן היה לומר שאידאה הלאומית היא דבר נפרד. לידו של הרב קוק, האידאה האלוקית רצתה קיומה, רצה את קיומה של אידאה לאומית. למור, רצתה, לתרגם את זה הלכה למעשה, רצה את קיומו של עם ישראל. במובן הרחב והעמוק של המילה. עם ישראל, בכל המובנים שתוכלו להתעין במושג הזה עם ישראל, זה מה שרצתה. רצתה כאידאה אלוקית שתתקיים אידאה לאומית. מילה אחת כדי לחדד את הדבר הזה, כשלא בא לידי ביטוי בתור אידאה בפסקה הזאת, אבל כן בפרק הזה, אבל כן בא לידי ביטוי משמעותי בפרק, רק לא במילה הזאת, זה המקום של הארץ עם הלאום. כי זה ודאי ראיתם, זאת אומרת, אי אפשר לפסט את הדבר הזה בכל המהלך של מהלך האידאות, עד כמה המקום של הלאום בארץ הוא משמעותי. זה שוב, זה לא חידוש של הרב קוק, זה מספיק קודם כל לקרוא את התורה עצמה, רואים את הדבר הזה, ואחר כך כמובן הוגים רבים, לצורך ענייננו, רבי יהודה הלוי והמהר"ל וכדומה, מדגישים עד כמה הנושא הזה של הלאום בארץ זה בילד אין, זה מובנה, זה הכרחי, ורק כאן המקום, לעומת במילה הכשל והתסבוכת של גלות על כל העומק הבעייתי שבא שם לידי ביטוי, וזה בא לידי ביטוי כמובן מובהק פה בפרקים האלה של מלאך הדיוט, לפניהם, תוכם וגם אחריהם. עכשיו שוב, זה לא נקודה שייחודית לרב קוק. אגב, אם הזכרנו מסכת את התפיסה הקבלית, זה בא לידי ביטוי מובהק בתפיסות קבליות, וככל שההוגה יותר נוטה לקבלה, כך תמצאו אותו יותר נוטה למקום הארץ בתפיסה האידאית המשמעותית. כן? לא פלא הוא שהרב קוק מתגושש מול הרב הירש, בדיוק, או בלשר, בדיוק הודעה הזאת. מכיוון שהרב הירש א' העיד על עצמו שהוא לא נמצא בתחום הקבלי, הוא כותב את זה בצורה מפורשת, למרות שפעם אחת באגרות צפון הקבלה הזוהר נזכר, אבל זה זוהר שמוזכר גם כמדרש, אבל הוא לא נמצא באופן עמוק בתפיסה הקבלית, וממילא מקומה של ארץ ישראל שונה לחלוטין מתפיסתו של הרב קוק. זה אנחנו לא עושים כרגע בערבי, זה לא נעזר בזה בדברים, אבל זה שהדבר, או המשפט המפורסם, הוויכוח המפורסם בין הרב הירש לרב גוטמכר בנושא של מקומה של ארץ ישראל, ומה שכתב רבי אליהו גוטמכר וכמה הוגים כתבו על מקומה ועל חשיבות לעלות לארץ וכן הלאה וכן הלאה, אז הרב הירש כתב להם שמה שכבודו רואה כמצווה גדולה אני רואה כעבירה לא קטנה. זה ביטוי מדויק, מכיוון שהוא באמת סבר שלפחות לעת ההיא לא נכון לעסוק בכל העניין הזה של המפעל ההתיישבותי בארץ ישראל. נחזור לרב קוק שזה ענייננו, ונעזוב כרגע את הרב הירש שכבודו במקומו מונח. אני לא צריך למרח זה בזה, אני אומר את זה באמת. כבודו במקום המונח הוא שווה דיון לעצמו, אבל זה לא ענייננו כרגע. הרב קוק ודאי סבר את ההפך הגמור. סבר שאכן המקום של העם בארץ הוא הכרחי. אם נחזור לדימויים של ט"ו בשבט, אז האילן, וזה בדיוק הדימוי של הכוזרי, ונקרא במשל הכרם, זה בדיוק זה. הכרם במקומו, ושלא במקומו. הכרם במקומו צומח ופורח והכל טוב ויפה ויש לו את הענבים הטובים, ולעומת זאת שלא במקומו הוא קמל, נהרס, לא במקום, אין ענבים. בדיוק זו התפיסה של הרב קוק. האילן הזה, עם ישראל כאילן, נמצא במקום, הוא צומח, פורח וכו' וכו'. אם הוא מביא על עצמו מסיבות כאלה ואחרות שבר וכלכלה וגלות, אז הוא לא במקום וזה הרס. אז נחזור אם כן לאידאה האלוקית, האידאה הלאומית והאידאה הדתית. השבר בא לידי ביטוי בידי הדתית. האידאה האלוקית והאידאה הלאומית הולכות, הולכות שלובי זרוע, בד בבד. ולכן כאשר האידאה האלוקית באה לידי ביטוי ממומש בצורה נכונה וטובה, אז האידאה הלאומית באה לידי ביטוי נכון וטוב. וזה הדבר הנכון. זה הדבר שבא לידי ביטוי כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל במובן המתוקן, בצורה הנכונה, סיירה בהשלמותה של שלמה המלך וכו' וכו'. זה המצב הטוב, האידאי והאידיאלי. כאשר בנסיבות כאלה ואחרות עם ישראל לא נמצא בארצו, אז הוא נגרר ומרדד את האידאה האלוקית לידי הדתית. מתוך חזון דתי גדול, סליחה על ביטוי דתי, מתוך חזון גדול ומועצם של החזון האלוקי, הוא יורד לסידיוטה של קיום, קיום דת, כשלעצמה. הקיום דת כשלעצמה, שהוא נעשה בגלל, יש בו את הברכה שבו, יש בו עוד ברכה שבו, ויש בו כלכלה. כלכלה לעם ישראל, ובעיקר כלכלה, ולא בעיקר, אלא גם כלכלה לאומות העולם. וזה גם בא לידי ביטוי. רבים עסקו בשאלה מדוע עם ישראל הולך לגלות. נושא כשלעצמו רחב ועמוק ולא ניכנס כרגע, ודאי לא לכולו, בקושי לחלקו, ויש בזה כמובן גישות שונות, משנות שונות וכולי וכולי, לא ניכנס לנושא הזה. ורק נקודה אחת שהיא מחזירה אותו לעניין שלנו. אחת הסיבות שכבר חז"ל מצביעים, אני מדגיש אחת, היא לא המרכזית בהכרח, אבל אחת הסיבות שמצוינת אפילו כבר על ידי חז"ל בסיבה שעם ישראל הולך לגלות, זה כדי להאיר באלף לגויים, כדי להפיץ, כדי להיות מה שמכונה אור לגויים, כדי לזרות אלומות אור ולהביא ברכה לאומות העולם. הדבר הזה בא לידי ביטוי כאמור, אם תרצו, כבר בספרי הנבואה, אחר כך אצל הוגים מסוימים, חלקם העצים אותו להיקפים מאוד מאוד עמוקים משמעותיים וחלקם פחות. כשאני אומר חלקם לקיפים מאוד משמעותיים, חלקם אמרו שאסור לעלות לארץ ישראל מכיוון שצריך להמשיך את הברכה. זה דברים שכתובים ומתועדים, וחלק מההוגים כתבו כדבר הזה. אבל לכל הפחות חלקם השלים ואמרו שבדיעבן, אנחנו לא מברכים על הגלות, אבל בדיעבן זה מה שזו אחר הברכה. וגם הרב קוק בפסקאות האלה מביא את הדבר הזה ביטוי, שהעובדה שעם ישראל התגלגל, לא רק התגלגל פיזית לגלות, אלא גם התגלגל מנטלית, אידאית, מידי האלוקית לידי הדתית, אפשרה לו לדבר בשפה דתית לאומות העולם. ואז אומות העולם סוף סוף בשעה טובה ומוצלחת נחשפים גם לידי הדתית. אז זו ברכה. הם לא היו שם, עכשיו הם שם, אז זו ברכה. אבל הברכה הזאת היא א', כלכלה כמובן עם ישראל, שהוא ירד מידי האלוקית לידי הדתית, אבל גם עלול להביא לכלכלה באומות העולם. זה דבר שבא בו לידי ביטוי בכך שכאשר הידי הדתית בא לידי ביטוי אצל גדולי, הוגי, פילוסופי וכולי אומות העולם, זה מבורך מאוד. כי אלה אדירי דעה, מסוגלים להכיל את האידאה הדתית, מסוגלים להבשיל איתה, להתפתח דרכה, אם תרצו, חסידי אומות העולם, או חכמי אומות העולם, בלשונו של הרמב״ם. אנשים שמסוגלים להתרומם מהאידאה הזאת, אבל הוא כולם כאלה. ויש כאלה שעירבו, בלשונו של הרב קוק, עירבו את הסיגים של עבודת אלילים, כדי כך, עם תפיסות דתיות. זה דבר שהוא גם אומן עלול להוביל לקטסטרופה. מצב כזה של ערבוב, מה שהוא קורא, ענבים בפירות באושים, כמו שהציטוט שהוא מביא כאן, עלול להביא כמובן לכלכלה מאוד מאוד גדולה, כי זה לא מין בשלום מינו, זה מין בשלום מינו שכבר זה לא המין הזה ולא שלום מינו הזה, אלא קטסטרופה. זאת אומרת, לקחת דבר חיובי, לחבר אותו לדבר שלילי, והאיצטלה הדתית פה הפכה להיות קטסטרופה. זאת אומרת, בשם האיצטלה הדתית המקולקלת והמעובד אפשר להגיע לקצבי מרחקים. אני מבין מזה שאנשים מתחילים לזוז שבעצם קיימתי זמני. אז בסדר, בסדר, לא, אמרו לי עד שבע רב, אז בסדר, זה בסדר גמור. אז נחתום ונאמר כך. אחת הנקודות המרכזיות כאן, ובעצם עסקנו בשתיים, וחיברנו אותם ביחד, הסיפור הזה של האידאה האלוקית, אידאה לאומית ואידאה דתית, כאשר בתווך נמצא המקום המאוד מרכזי של ציבור לעומת פרט, הכלל והעם לעומת היחידים. כל טוב.
תודה רבה.